ויש אומרים אפשר להתקבל תוך כדי, זה בסדר לקחת אוכל. אצלנו תמיד שמים על השולחן באמצע בשיעורים קצת אוכל, זה עוזר להירנות. אז אנשים בהתחלה, אשר שומע, אשר שומע, לא, רק מה זאת אומרת? אז שמים אוכל, אנשים לא תמיד מרגישים בנוח לקחת. אז אני אומר תמיד שהכיבוד זה לא נרות חנוכה, זה לא רק לראותם בלבד, אז אפשר לקחת ולהתכבד, אז בשמחה רבה תוך כדי. ונפתח בסיפור ככה על איזה מייס מהחסידים שקשור, כדי להיכנס לתוך הדברים שלנו כהקדמה ללימוד המשותף בקצרה, ולאחר מכן לשיעור המסכם. אז המעשה המדובר והמסופר, שאולי הוא מוכר לחלק מהציבור, מספר על רב זושה מאנפולי, אחד מהאחים הקדושים, כן, אח של רב אלימלך מז'נסק, נכון, היו אנשים מאוד מיוחדים, כל אחד היה עולם ומלואו, ויש הרבה סיפורים שמאוד נוגעים על רב זושה, ככה, שנוגעים לכולנו, על הפשטות שלו, על הענווה שלו. אחד הסיפורים מספר על הירה שלהם, ששם היה יהודי מאוד גדול ועשיר שקראו לו מוישה הגביר, ככה קראו לו, מוישה הגביר. אותו מוישה הגביר, הוא היה, לא היו לו הרבה צאצאים, והייתה לו בת אחת אהובה, שכולם חיכו מתי היא תתחתן. והנה הגיע המועד, והיא זכתה להיכנס, להתחתן, מצא לה שידוך, וכולם היו, זה היה ככה אירוע גדול, וידעו שתהיה חתונה מכובדת וגדולה, ומשהו כזה שכולם ציפו. עכשיו פעם לא היה עוד אני מי ישמע זקן, אבל אנחנו עוד שלחנו עוד בדואר, נכון, היית שולח הזמנה בדואר, כן, היום גם בדואר לא שולחים, למרות שזה שיטה טובה, אם אתה לא רוצה שמישהו יבוא אתה יכול לשלוח לו בדואר, אחרי איזה חודשיים הוא מקבל, אתה אומר לו הזמנתי אותך, הזמנתי אותך, אז בכל אופן, אז לא היו שולחים בדואר את ההזמנות, אלא היה במיוחד לאנשים העמידים והמכובדים, היה להם שליח, היה לו שליח, והוא היה הולך עם הרשימה, והיה עובר מבית לבית ומראה להם את הצו, מראה להם את ההזמנה, וככה היו מזמינים. טוב, שם בעיירה היה רב מכובד, רב גדול בתירה, מכובד, והוא גם אהב קצת כבוד, בסדר, אהב קצת כבוד, אספר לכם אחרי זה סיפור על קצת כבוד. והוא בא ומגיע אליו השליח, דופק בדלת, מגיע אל הרב, והרב פותח ורואה, או, באו להזמין אותך, אז ככה לחתונה של מוישה הגביר, או, וזה, תראה לי את הרשימה. אז הוא בא להסתכל על הרשימה, לא ממוזמן, אלא הוא רוצה לראות איפה הוא רשום, איזה מיקום הוא רשום בזה, שהשליח מגיע אליו. הוא ראה שהוא היה רשום במקום השלישי, הוא אמר, אני רשום שלישי? אין בעיה. מתי החופה? עכשיו הוא עורך את החופה. מתי החופה? 8. בסדר, עד 8, אני לפני 10 אני לא מגיע. אם הרב לא מגיע, כן, אני הרבה פעמים עושה חתונות, אני יודע שאני לא מאחר, כי אם אני לא מגיע לא מתחילים. טוב, וככה היה, והוא אמר אין בעיה. בסוף, בסוף, בסוף הרשימה היה השם של רב זושה. יהודי פשוט, היה השם שלו מקום 300, מקום 700, אני יודע מה הגיע אליו. טוב, הזמין אותי? מי אני בכלל שיזמין אותי? מה, אני לא חשבתי, אני כזה איש פשוט, יזמין אותי טוב, בשמחה רבה. הגיע הערב של החתונה, רזו שהזמינו אותו, הוא מכבד, הגיע 7:30, מתייצב שם על הזה, ומחכים, מחכים, והרב לא מגיע, ולא מגיע, ו8:15, וצריך לכתוב כתובה, ו8:30, ו9 כבר הגיע. לא נעים, האוכל, הביאו שם אוכל רציני, יש כמה מנות, מחכים מה יהיה, ופתאום תופס מוישה הגביר את רב זושה, אומר לו, תשמע רב זושה, כנראה הרבה, או שהוא חולה מאוד, או שיש, רבנים, יש לי לפעמים מקרים דחופים, אני לא יודע, אין הוא להודיע בוואטסאפ, להדכן בזה, כנראה קרה משהו דחוף מאוד, הוא לא יכול לבוא, אולי רב זושה, אתה תזכה אותנו, תערוך את החופה וקידושין, אי אפשר לא לעשות חתונה, כבר עברה שעה, מה פה, האוכל, ויהיה מאוחר מדי, לא, וזה אני, טוב, נו, לחצו עליו 9:15, ערך את החופה. הוא עושה את החופה, והיה יפה ומכובד, ומתחילים לרקוד, ואז כבר מנה עיקרית, וגם המקום של הרב היה פנוי, באמצע השולחן. אז אמרו לרב זושה, תשמע, אם אין זה, בוא תשב במקום. אז ישב שם רב זושה במקום, וזה 10 מגיע הרב. אתם יודעים איך הוא נכנס, הוא נכנס והוא בטוח שכולם מחכים לו, כולם מחכים לו, והוא רואה שכבר הם אחרי המנה עיקרית ולא היה לו מקום איפה לשבת במזרח וזה וזה. ואז הסיפור הזה אומרים, כידוע וכמפורסם, שמי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, ומי שרודף מפני מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. זה דוגמה אחת לדבר הזה. והיום הסוגיה שבה אנחנו רוצים לעסוק זה קצת בסוגיה של ענווה וגאווה וקצת כבוד וחיפוש אחרי הכבוד וכל הנושא הזה, וזה מגיע מתוך פסוק שמופיע בתורה בסוף הפרשה שלנו, שהתורה מעידה לא פחות ולא אחר מאשר על מוישה רבנו, והיא אומרת עליו האיש משה. אבל מה היא אומרת? לא ענב. מה היא אומרת? ענב?
מאוד בכל האדם.
מאוד. מאוד. אין הרבה פעמים, יש לו מושג לזה כמה, טובה הארץ מאוד מאוד. אבל שהתורה מעידה על משהו ואומרת מאוד, זה דבר שהוא נדיר, ויש פה ריבוי. מספיק היו אומרים עליו, האיש משה ענב מכל האדם? גם היה מספיק. היית מבין שהוא מספר אחד, כי כתוב ענב מכל האדם. מה זה ענב מאוד? בסדר? אז אני רוצה שנעסוק קצת במידת הענבה. נראה את השייכות שלה עלינו וננסה לברר את המילה מאוד. עכשיו אני שואל פה שתי שאלות באוויר, שתוך כדי הלימוד שלכם המשותף עד רבע ל-12, אני רוצה בבקשה שתחשבו עליו. שאלה ראשונה שאני זורק פה באוויר זה, מי כתב את הפסוק הזה? מי כתב את הפסוק הזה? והאיש משה ענב, מה מי? הקדוש ברוך הוא כתב את התורה? לא, מי כתב את התורה? אולי הקדוש ברוך הוא אמר מפי הגבורה, אבל מי כתב? פיזית, מי כתב? משה, תגידו לי, מה זה? מה, נו באמת? איזה ענוב זה? איזה ענבה זה? אתה בא, תשמע, מה אני אעשה? אבל טוב, יאללה, נכון, זה לא מכובד. מה, כן, כמו שאחד יפרסם, הרב, הגאון, החשוב, הצדיק, כתבו, כתבו, אני יודע, אחד פתאום התמנה, הוא נהיה בלילה, אחד נהיה הגאון הגדול וזה. אבל אדם יכתוב על עצמו, מה זה? זה שאלה ראשונה. איך משה כתב את זה על עצמו, בסדר? שאלה אחת, ושאלה נוספת שאני רוצה לשאול, זה מה זה המושג מאוד? למה צריך לומר פה את המילה מאוד? ונלך פה ונראה שיש מספר מקומות בודדים בהלכה שמופיע המושג מאוד, וכשרצו לומר מאוד זה בא להדגיש משהו, ומה משותף לכל המקומות האלה, וזה מקומות מעולמות אחרים, מנושא של עריות וריבית וממונות וענבה. למה דווקא במקומות האלה? זה יהיה מאוד מעניין על הדבר הזה. ולסיום, לפני שאתם מתחילים, רק על הסופרלטיבים, כן, על הרב הגאון זה וזה, שמעתי סיפור מעניין בשם הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת הזמין אותו לערוך חופה וקידושין, ואתם יודעים, יש בדרך כלל את המנחה שהוא בא ואומר ככה, ואנחנו מבקשים שיהיה שקט ולשמור זה, ושכולם פה ושם, אנחנו נזוכרים את זה, ואנחנו מזמינים. ואז הוא אמר, אנחנו מזמינים את הרב, הגאון, החשוב, האדיר, מאוז, לא יודע, מאוז ממגדול, נתן שם כל כך הרבה סופרלטיבים, ככה, הרב זה וזה. טוב, עלה לערוך חופה וקידושין, כשהוא סיים את החופה, הוא ירד שם מהחופה, ואז הוא בא למנחה ואמר לו, תשמע, אני אוהב כבוד, אבל שיהיה בטעם, שיהיה בטעם, בסדר? זאת אומרת, כבוד זה התמודדות, זה התמודדות, אבל משה כתוב עליו שהוא בעל ענווה. איך הוא כותב את הפסוק הזה? אתם רוצים לחשוב איך יכול להיות שאדם שהוא הכי בעל ענווה כותב את זה, וזה יברר לנו מה זה המושג ענווה באמת, וענווה זה לא להיות נבך. זה לא להיות נבך, כן? זה מה שיברר לנו, ומה המשמעות של מאוד. או, חוץ משמונה פסוקים אחרונים, בסדר? זה הגמרא אומרת, שמונה פסוקים אחרונים, מחלוקת, אבל יש אומרים יהושע כתב אותם, בסדר, אבל זה לא בסוף. פרשת בעלותך, אנחנו באמצע, אחרי קצת האמצע. אז זה מה שאני רוצה לראות, בעזרת השם, עד סביבות רבע ל-12, ואחרי כן נעשה סיכום של הדברים. חזק וברוך ויישר כוח גדול לכולם. נתחיל אולי בברכת מזל טוב לחברנו חיים לרגל הנישואין של הנכדה. זה צריך לומר מזל טוב ביום ראשון. אז אם יום שני הוא לא מגיע, תוותרו לו יום אחד, כן? שלא, הוא יגיע, הוא יגיע. אבל אם במקרה בזה, ברוך השם, אתם לא דואגים, אתם לא דואגים. ניסיתי לתת לו קצת ביתים, אבל זה לא, זה בסדר. אנחנו מתחילים. ואנחנו רוצים להתחיל בשאלה הראשונה ששאלנו, בשאלה הראשונה. על האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. שלכאורה באמת זה לא נכון או לא ראוי או לא מובן כיצד אדם שכתוב עליו שהוא בעל הענווה הגדולה יותר אולי מכל האדם אי פעם, שהוא כותב את הפסוקים הללו. אבל דווקא עצם השאלה הזאת חשוב להתחיל איתה כשעוסקים במידת הענווה, כי זה יכול מאוד לברר לנו מהי ענווה באמת. ולא מה שטועים לחשוב רבים שמהי ענווה, אלא מהי הענווה האמיתית. ואני רוצה לומר יותר מכך, פלא פלאים, שלא רק שצריך לתרץ איך משה רבנו כתב את הפסוק הזה, הרי לכאורה זה לא בעל ענווה לכתוב על עצמך כזה סופרלטיב, בדיוק בעניין הזה, לא רק שצריך לתרץ את זה, אלא יותר מכך, עד רבה, מתוך כתיבת הפסוק הזה אנחנו לומדים על שיא אינוונטנותו של מוישה רבנו. אם תרצו, השיא של הענווה שלו זה כתיבת הפסוק הזה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אומר המגיד מדובנה, שהוא כתב ספר שנקרא משלי יעקב, שסיפרנו עליו כמה פעמים, חי לפני בערך 300 שנה, בתקופת הגאון מווילנה, רבי יעקב קרנץ. והוא היה לו משלים על כל דבר ודבר, ומשלים זה דבר טוב כי זה מסבר את האוזן. זה עוזר לנו להבין דברים שהם קצת מופשטים. אם אתה בא לילדה בגיל 5, ואתה אומר לה כמה זה 7 ועוד 5, היא אומרת לך מה זה? היא לא יודעת. מספרים בשבילה זה דבר מופשט. תגיד לה כמה יש לך 7 סוכריות, והלכת ותפסת בבית כנסת עוד 5 סוכריות. כמה? מה הבעיה? 12. נכון, עשית לה משל. במשלים הדברים נופלים לנו מהשכל, נופל לנו לפול הלב ונכנס פנימה. והוא היה מביא משלים מצוינים. איך הוא ממשיל את הפסוק הזה? אומר, המגיד מדובנה, משל לאיזשהו ממלכה גדולה. שהיו שם אנשים, והיו גם כמה שרים, ואנשים ויועצים שלא היו כל כך מתנהגים בצורה מכובדת סביב המלך שלהם. והמלך שלהם היה לו קשה שאין שם מידות ישרות וטובות בקרב אנשי הממלכה סביבו. הוא החליט, הוא שמע שיש בקצה השני של העולם איזשהו שר חשוב של ממלכה אחרת, שהוא האדם עם הנימוסים הכי גדולים שיש. הוא אמר, אני אזמין אותו אליי והם יראו את הנימוסים שלו, אולי הם ילמדו ממנו. לא יעזור, אבל בסדר, טוב, והוא הזמין אותו. ואיך שהוא יורד ומגיע עם השיירה המלכותית שלו, מהיירה שלו, מהממלכה שלו, ישר מגיע שם ומחכה הכרכרה היפה של המלך, שרק המלך ועוד אנשים בודדים היה להם זכות להיכנס לשם. ותמיד המלך היה זה שצריך להיכנס אליה הראשון, והנה הוא יורד מהמשלחת שלו שמגיע וישר רץ ונכנס לכרכרה.
אוי
ווי. אוי ווי. אוי ווי, לא נעים, מה קרה פה, התבלבל, והם יושבים שם, והמלך יושב, והשרים יושבים, ואז אחד השרים אומר לו, תשמע, אדוני השר המנומס, אני חייב לשאול אותך שאלה. אמרו לנו שאתה כל כך מנומס, איפה הנימוסים שלך? איך אתה רצת ראשון? חמור קופץ בראש, זה מה שלימדו אותנו פעם, לא? איך אתה רצת? למה ככה? למה לא המלך לפניך? והוא אומר להם, אתם יודעים למה? אני מבחינתי ללכת מאחור הכרכרה, מבחינתי לנקות הזנב של הסוס. אבל המלך סימן לי לעלות ראשון. והדבר הראשון בנימוסים זה להקשיב למי שאתה צריך להקשיב לו. להקשיב לאבא שלך, להקשיב למלך שלך, להקשיב למורה שלך. זה שלב הראשון. גם אם אתה, זה נגד מה שאתה רוצה לעשות ונגד האישיות שלך, הנימוסים הגדולים ביותר זה לבטל את עצמך בפני מי שמעליך. והמלך אמר לי להיכנס, סימן לי, אז רצתי ראשון. מי אמר למוישה רבנו לכתוב את הפסוק הזה? משה המציא את התורה מעצמו? איך היא נכתבה? מפי?
הגבורה.
מפי הגבורה. הקדוש ברוך הוא אמר לו מילה במילה מה לכתוב. עכשיו אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, שהפסוק מכל הפסוקים שהיה הכי קשה למשה רבנו לכתוב זה את הפסוק הזה. אין לי ספק. זה פסוק שהוא כתב אותו כשהדיור או העת רועד, הקולמוס רועד, והוא לא מסוגל, אתם יודעים שאתה עושה משהו, אתה לא מסוגל לעשות את זה, אבל שם הוא גילה את הביטול, כי הוא לא יכול לכתוב דבר כזה, זה לא מתאים לו. אבל שם הוא גילה את הביטול הגמור ביותר לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לי לכתוב, אז אני כותב. היה לו קשה והוא כותב, וזוהי ענווה אמיתית. ענווה זה לא להיות נבח, ולא להיות מסכן, ולא רק ככה זה וזה. ענווה זה להבין את מקומך ותפקידך, להבין שאתה שליח. לא כוחי ועוצם ידי, כל אדם יש לו כישרונות, יש לו יכולות, הוא מתעסק בזה, הוא ברוח, הוא בחומר, הוא במחשבה, הוא ברגש, הוא בידיים, הוא כל אחד במחשבים, יש לו כישרונות שלו. תעשה הכי טוב, תהיה הכי טוב במה שאתה, לא להיות הכי מסכן, הכי טוב, אבל מתוך הבנה שאתה שליח, שאתה יד האריכתה של בורא עולם, וזוהי ענווה אמיתית. וזה מה שמשה רבנו קודם כל מלמד אותנו, בזה שהוא כותב את המילים האלה למרות שהיה לו קשה. זה אחד. אבל למה כתוב את המילה מאוד? עוד רגע נגיע. וככה הגמרא, הבאתי במקור השני את הגמרא שמספרת על משה שכותב את התורה. בסדר, וזו השאלה שלנו. אני ממשיך למקור השלישי ורואה עוד משהו שקרה שם בכתיבת התורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לכתוב את התורה, וכשמגיעים לפסוק נעשה אדם, נכון, בצלמנו כדמותנו, זה קצת יוצר בעיה. הרי אחת המחלוקות הגדולות שהייתה היום כבר גם השאר הדתות, אני לא מדבר על דתות אינדיות ודברים כאלה, אבל הדתות המרכזיות שיש בעולם להבדיל מהיהדות, הנצרות והאסלאם עדיין מאמינות, הנצרות יש להם את השילוש, אבל מאמינות באל אחד. פעם היה פוליתאיזם, האמינו בהרבה אלילים. וכשאתה כותב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אתה מרים להם להנחתה. הנה כתוב אצלכם בתורה. מה זה נעשה? לא, איך אומרים בלשון יחיד? אעשה. ומה זה בצלמנו? כאילו יש פה מה? מה יש לו עוזרים ורבים? מה יש לו עוזרים בשמיים? יש עוד, כן? הראשון שלימד את העולם, את המונותאיזם, את האמונה באל אחד, היה אברהם העברי. שהוא עמד מעבר אחד של הנער וכולם מהצד השני. אמרו יש אל כזה ואל כזה, והפסל הזה אחראי לפה והפסל הזה אחראי לפה. למדתי עם הילדים, השיטה שלי להישאר ער בליל שבועות, חוץ מלהעביר שיעורים שזה הכי קל תמיד, יותר קל להישאר ער כשמעבירים, אבל גם יש לנו קבוצה של ילדים שאנחנו לומדים ביחד, כן, לומדים, ואנחנו גם לומדים בשבתות, מסכת עבודה זרה, וואלה, אחד הילדים שאלנו, סיימנו אחת המסכתות, במועד, אמרתי להם, עזבו, מועד למדנו, מה עכשיו אנחנו לומדים? אחד צעק עבודה זרה. אמרתי, מה עבודה זרה? אמרתי, לא, מסכת עבודה זרה. טוב. אמרתי, יאללה, בבקשה, מסכת מאוד מעניינת. ושם כתוב בפרק ג' באזור משנה ד' או ה' על אחד החכמים שהוא היה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. הייתה איזה אלילה כזאת, כן? כן? והוא היה, שאלו אותו, כבוד הרב, איך אתה הולך לרחוץ במרחץ של האלילה הזאת? זה לא, זה עבודה זרה, אתה נהנה מעבודה זרה? הוא ענה להם שתי תשובות. כי היו, היה אחד אל המים ואל השמש ואל היבשה וכל הדברים האלה. הייתה אחת קראו לה אפרודיטי. אז איך אתה עושה את זה? אומר להם שתי תשובות. קודם כל, אני לא באתי בשטחה, הוא אומר לה, אלא היא באה בשטחי. זה היה מרחץ, היה בריכה, כל היום הלכנו לבריכה, פתאום אחד החליט לשים פה את הפסל, מה זה, אני אשם? זה לא מרחץ של עבודה זרה, לא עשו אותו איזה מזרקה כזאת לשם עבודה זרה בשביל הפסל, אלא זה היה מרחץ, והביאו אותה, זה אחד. דבר שני, הוא אומר, זה לא נחשב עבודה זרה. למה? ואני אומר פה בסוגריים, חוץ מבעל פאור, שזה היה עבודה זרה שכולם מבינים, זה היה משהו, אז היה אחת גדולה, אבל העבודה זרה הזאת, שמו את הפסל הזה, הוא אמר, על פי הביוב. כל האנשים היו הולכים שם במקום הזה לשירותים, והיה יורד בזה, והפי של הביוב, איפה שכל המי שופכין שלהם, כל מה שהם היו עושים את הצרכים, היא הייתה שם, אותה פסל היה מעל הדבר הזה. אומר, ככה לא עובדים עבודה זרה. הילדים לא הבינו את זה. אז אמרתי להם, אמרנו משלים, אמרנו בוא נעשה משל. תגידו לי, ילדים יקרים, ילדים היו שם גיל ד', ה', ו', ז', ח', ככה זה. כמה זה הרבה כסף? ההוא מכיתה ד' אמר 200 שקל. אז האח של... אז... ילד, מה, לא? בסדר, ברוך השם, הוא בריא. אז האח שלו אומר לו, מה 200 שקל? 2,000 שקל. אז ההוא הגדול צחק עליהם, אתם ילדים, 10,000 שקל. טוב, אז אמרתי לו, בוא נלך איתך, 10,000 שקל. כי אמרתי להם ככה, מה הייתם, בשביל איזה סכום שיתנו לכם, הייתם מוכנים לעשות כל מה שיגידו לכם? אז הוא אומר 200 שקל, אמר לו, מה 200? 2,000, וזה 10,000, אמרתי, לך איתך 10,000 שקל, הכל היית מוכן, כן. ואז אמרתי לו, במחילה, רק כדי שזה, כל כך קשה לי לומר את זה, אם הייתי נותן לך 10,000 שקל, הייתי אומר לך ללכת מול ארון הקודש, לפתוח את ארון הקודש, מול ספרי התורה, ושמה לעשות במחילה את הצרכים שלך, היית עושה דבר כזה, 10,000 שקל, היית אומר, לא, מה פתאום, מה פתאום, חס ושלום, כולם היה להם ברור, חס ושלום. לא עובדים ככה את אלוקים. וזה מה שעונה להם החכם שם במשנה, אומר להם, עוד סיבה למה האפרודיטי הזאת מותר לי ללחוץ במרחץ הזה, כי לא, אומר, תראה, היא על הפי של הביוב. זה לא נקרא עבודה זרה. כתוב אלוהם, מה שמייקר את אלוהם ולא מה שמשפיל את אלוהם. זה דבר אחד. אבל פעם היו הרבה פסלים, והיו הרבה עבודות זרות. ואברהם הוא חידש לעולם שיש אל אחד. בא הקדוש ברוך הוא, ואומר למשה רבנו, תכתוב בלשון רבים, נעשה אדם בצלמנו למה? אומר לו משה רבנו במקור השלישי, ריבונו של עולם, בשורה השלישית, מה אתה נותן פתחון פה למינים? הרי זה בדיוק מה שיגיד להם, הנה הוכחה, אצלכם כתוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא מה שכולנו יודעים, גם מרשי שם בפסוק והכל, שלמה הוא אמר לו? כי הוא רצה להימלך במלאכי השרת. למה רצה להימלך? הוא לא צריך עזרה. הוא לא צריך, נכון, לא צריך יועצים, אלא למה הוא רצה, וכך הוא אומר לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, האדם הזה שבראתי בעולם, יש לו גדולים וקטנים, כלומר יש אנשים גדולים יותר, חשובים יותר, חשובים פחות, מבינים יותר, מבינים פחות, יבוא אדם חשוב, יגיד, אני, מה אני צריך להימלך, להתייעץ, מה אני צריך לראות אנשים אחרים, אני לא אדבר עם אף אחד בגובה העיניים, אני חשוב, אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלמד אותו, אין יותר חשוב ממני, אין יותר גדול וגדול, ואני התייעצתי כביכול, נעשה אדם, ולא רק שהתייעצתי, אפילו שזה עולה לי בסיכון, שילמדו מזה לעבודה זרה, או שילמדו מזה לכפירה, עד כדי ככה הענווה, וההתייעצות, ולראות כל בן אדם, כל בן אדם באשר הוא, באמת מכל מלעמדה השכלתי, באמת, זה אמיתי מאוד, מי שמתבונן מכל דבר במציאות ומכל אדם יכול ללמוד, והקדוש ברוך הוא מלמד את זה אפילו שיש סיכוי שזה יוביל לעבודה זרה.
שאלה קצרה, זה אומר, עברת לאדם הראשון, אבל השאלה הקודמת לגבי משה רבנו,
איך הוא כתב?
של דנה וזה, או שמה שאמרנו זה בסדר.
אני לא מכיר, אבל זה לא אומר שום דבר. אני לא מכיר, אבל הפרשנים מדברים על זה, כן, הפרשנים, זה לא מכיר גמרא על זה, הפרשנים דנים בזה, כל אחד מביטרות, הכיוון הכללי הוא שהוא כתב את זה בפי הגבורה, והוא בטל לבורא עולם, וזה, כן, זה הכיוון. עכשיו, כן, אני לא מכיר בגמרא. עכשיו, מה שמעניין, אז ראינו את הדבר הזה, ומה זה המושג מאוד? למה התורה אומרת המילה מאוד? בסדר? ופה יש משהו מעניין, שזה, אני זוכר את זה עוד מלפני כמה שנים, שזכיתי ללמוד את סימן ת' באבן העזר, בחושן משפט. חושן משפט פותח בעצם בנושאים של הלכות דיינים ועדות. מה זה הלכות דיינים ועדות? בהתחלה זה הלכות דיינים, אחרי זה עדות. זה בעצם סדר הדין של בתי הדין של עולם ההלכה. כל מערכת של משפט חייבת שיהיה לה סדרי דין. כמה ימים מגישים כתב תביעה, כתב הגנה. איפה תובעים? אני תובע אותך. אני גר בירושלים, אתה גר בגבעת שמואל. איפה הולכים? אני רוצה ירושלים, אתה רוצה גבעת שמואל. איפה הולכים? אחרי הנתבע, כמה דיינים דנים. איך דנים כל דבר? זה נקרא הלכות דיינים, אחרי זה הלכות עדות, זה כל הנושא של ראיות. זה פותח בזה. אם תרצו, זה מסכת סנהדרין בתחילתה. פרקים הראשונים, הפרק הראשון בעיקר של סנהדרין, עוסק בכל הנושא הזה, פשרה ודברים אלה. סימן ת' עוסק בעוד הלכה, שקשורה לאיסור לקחת שוחד. יש כזה איסור, אתם יודעים, איסור לקחת שוחד. אגב, על פי ההלכה, האיסור לקחת שוחד, המושג שוחד ההלכתי, האיסור זה רק לדיינים, רק לשופטים דיינים. לא לאדם, המושג הפלילי היום הוא הרבה יותר רחב, הוא מדבר על כל איש ציבור. גם אדם שהוא איש ציבור, לא דווקא ברם תפקיד, אלא זה כן, אבל גם למשל מורה או משהו שהוא עובד מדינה או משהו כזה, והוא עושה הטעיות בגלל דברים כאלה, גם כן יכול להיות בזה שוחד, אבל בהלכה זה לא המושג של שוחד שמדובר שם, וככה כתוב על שוחד. במקור החמישי רגע, נקפוץ אליו. מאוד מאוד צריך הדיין להיזהר שלא לקח שוחד. כאילו, מה, התפלק לו? למה? תגיד, מאוד. מאוד מאוד. עכשיו אם הייתם אומרים, אמרתי לכם פעם, המפה שלנו אמר בצבא, פעם אחת נפלת, עשית טעות, קורה. פעם שנייה, צירוף מקרים. פעם שלישית, אמרנו לנו שיטה. חבר'ה, תשארו שבת, זה כבר לא בסדר, שלוש פעמים. אז מה רואים? בוא נראה. מאוד מאוד צריך עדיין להיזהר שלא לקחת שוחד. מקור שישי, באבן העזר, סימן כ"א, שעוסק באיסורי עריות, בקרבה, בין גברים לנשים. צריך האדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד, ביורה דעה בהלכות ריבית. מאוד מאוד צריך האדם להיזהר באיסור ריבית, וכמה לו נאמרו בו, אגב, ריבית זה איסור כל כך חמור, ש... שלושה אנשים עוברים על האיסור הזה. גם המסכן שלוקח את הריבית, הרי הוא מסכן. כן, כן. בוודאי מי שנותן לו, ואפילו הערב אפילו. כן, כן, העדים, כן, ממש, זה מאוד, מאוד מאוד חמור. גם הסופר, יכול להיות. זה חמור מאוד מאוד הדבר הזה. ופה בכל אלה, תראו, זה לא סתם. כמה מקומות, ורק במקומות האלה, בהלכה מופיע המושג מאוד מאוד. למה דווקא בהם? מה יש בהם? מאוד מאוד בשוחד, מאוד מאוד בעריות, מאוד מאוד בריבית, וגם כן במקור רביעי, רבי לוי תסיש שבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, ענבה, ענבה. שפל רוח זה השיא של הענבה, כן? מה זה הדברים האלה? מה זה הדברים האלה?
אבל למה כתוב מאוד מאוד פעם אחת בתחילה, ומאוד מאוד צריך אדם להתרחק מהאנשים בסוף?
אני לא יודע עד כדי כך לדקדק ולדעת האם למה זה בהתחלה וזה בסוף, אבל בעיקר על המושג הכפול הזה, שזה עיקר האיחוד פה, ועצמה ספר מאירת עיניים, אחד מגדולי הפרשנים, שמופיע על השולחן ערוך, זכה להיכנס על השולחן ערוך להיות מנושא הכלים של השולחן ערוך, הוא מסביר את הדבר הזה, והוא אומר, מה משותף לדברים האלה? שלושת הדברים האלה, שזה ממון, שזה כל הנושא של שוחד וריבית, עריות, זה נושא של נשים, והנושא של ענווה, כבוד, זה נושאים שהאדם הכי מתקשה לעמוד מולם. אחד יותר בזה, אחד יותר פחות, אבל זה התמודדות גדולה שיש בעולם. ולכן באים ואומרים לנו מהדברים האלה שצריך מאוד 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 להתרחק דווקא בהם. עכשיו, לא אמרו לך מבשר וחלב, צ'יזבורגר טעים? אני לא יודע, נראה לי. אני לא יודע, כן, אף אחד פה לא יודע, כן? אולי אחד יגיד, אני טעמתי את הגבינה, יש היום גבינה שהיא סויה או דברים כאלה, בסדר? או יש אפילו בשר שהוא זה. אבל לא יודע, אומרים שזה טעים, עובדה שאנשים כל הזמן מדברים על זה. לא כתוב מאוד מאוד להתרחק מצ'יזבורגר. או מבשר וחלב. לא כתוב מאוד מאוד להתרחק מחזיר, למרות שאנשים אומרים, כן, לא צריך להגיד לנו, אנחנו, כן. אבל למה בדברים האלה לא נאמר, ובדברים האלה כן? תשובה, אומר עצמה במקור השמיני, משום דחמדת ומשיכת האדם, אחר הממון, הוא הזהיר בעזרה כפולה וכתב מאוד מאוד. זה לגבי ממון, ולכן זה בריבית מסביר שזה ממון, ושוחד שזה ממון. ומאה איתה מגמתו בדין ריבית הזהיר בלשון הזה, וכן הזהיר באיסור ערווה, שזה כל הנושא של עריות ונשים, בסימן כף א', אבל תראו מה הוא אומר, ואהב לכולן, כמו שיש אבי אבות הטומאה, שזה מת, יש אבי אבות הקדושה, אבי אבות המעלות של המידות, מי הוא האבא של כולם? מי הוא זה שאם תתפוס אותו ותעבוד עליו, זה יתקן את כל הדברים מסביב, זה כמו הנחל, מהנחל יוצאים הרבה יובלים קטנים, הרבה פלגי נחל קטנים, אם הנחל מזוהם למעלה, כל הפלגים יקבלו מהזיהום. אם תתקן את הנחל בשורשו, גם שאר הדברים לא תצטרך להילחם בהם. מי הוא האבא של כולם שהכל נובע ממנו? ואב לכולן מה שהזהירו חכמי המשנה בלשון הזה ואמרו, מאוד מאוד הווה שפל רוח. מפני שטבע האדם להימשך אחרי גאווה, זו התמודדות. זה לא פשוט. ולכן בזה נאמר מאוד מאוד, וזה יכול להסביר לנו למה אצל משה רבנו באמת המושג מאוד מופיע סביב הענבה. שמשה היה ענב מאוד. טוב, בתורה לא יכתבו פעמיים, מאוד מאוד. זה, כן, למרות שכתוב, טובה הארץ? מאוד מאוד, כן, שאלה למה. אבל בכל אופן, פה לכן הוסיפו, כי זה משהו שיש בו מעלה מיוחדת, כי בו נפשו של האדם מחמדת את זה. רבי עובדיה, כן. לא, אין קשר דווקא בין גאווה לריבית. אבל אדם שיש לו ענווה, אדם שיש לו ענווה, הוא יודע את מקומו. וכנראה, הרי למה אדם מחפש ממון? למה אדם מחפש ממון? אדם יכול להסתפק במה שיש לו. הרבה פעמים החיפוש אחרי ממון זה בשביל שיראו אותך, בשביל שיראו שיש לו ככה, יש לו ככה. עקרונית אדם, אני לא יודע, אבל נראה לי שאדם שהוא ענווה, הוא שמח בחלקו, הוא יודע מה שיש לו, הוא יודע את מקומו, הוא לא מנסה להשיג יותר. למה לא להשיג? זה מה שיש לו, הוא חי את החיים. אז עקרונית זה משהו שאמור לתקן ולפעול גם על הדברים האלה. זה יכול מאוד מאוד להועיל לדבר הזה. בכלל, מה?
גם אחרים יודעים מה שיש לו.
כן, נכון, כן, אבל הוא לא מתאר. היה אחד, אגב הסיפור הזה, זה סיפור שאני מספר לילדים לפני השינה. ככה סיפורים לפני השינה זה דרך למקד אותם. רבי נחמן מברסלב היה אומר שהסיפורים שלו באים לעורר, כל האנשים קוראים סיפור כדי להירדם, נכון? מוצא שבת, מה אתם עושים מוצא שבת באחד בלילה? הרי קשה להירדם, לא? יש כאלה שקשה להם להירדם במוצא שבת לפעמים. אז מה, הרבה אנשים רוצים כדי להירדם, קוראים איזה ספר. זה, הרבי נחמן אומר, אצלי הסיפורים לא באו בשביל להרדים, אלא בשביל לעורר. יש לו כל מיני סיפורים. אבל אני קורא את הסיפורים לילדים שירדמו. אחד הסיפורים שיש לנו מספר על איש אחד, שהוא היה איש מאוד מאוד פשוט. והוא היה עוסק במלאכת הפחם, והבגדים שלו תמיד היו מלוכלכים, הוא היה איש פשוט, וכולם אהבו אותו, ותמיד הזמינו אותו לכל השמחות, ולחתונות, ולזה, והכל, ולנכדים, ולבריתות, והכל, והוא היה יושב בפינה, ואוכל את השאריות, ושמח מהחיים. יום אחד קרא לו אחד האנשים שם בעיירה, אמר לו, אני עולה לירושלים. ככה הסיפור מספר. ואני רוצה לתת לך מתנה, והוא נתן לו איזה מעיל מעודר, שהוא קיבל אותו מסבא שלו, ככה עם איתורים ועם זהב ואבני חן וככה וזה. והוא אומר, מה אני עושה עם הדבר הזה? מאיפה לובשים את זה? כן, ככה מאיפה זה? טוב, הוא לקח איזה, מגיע הביתה, הבת שלו שמחה, והיה חתונה באותו ערב. אמר לו, אבא, לך עם המעיל לחתונה. לא, פה ושם, הלך בשבילה. והוא נכנס פתאום. מי להיות שם בפינה? כולם באים לפניו. למה כבודו, מכירים את זה? למה כבודו יושב שם בגוף שלישי? למה זה יושב במזרח? יש פה מקום. ולמה כבודו יאכל מהשאריות? ומהאורז היבש, אם יש פה זה, והוא מגיע, והם מדברים שם דיבורים שבכלל לא מבין מה הם רוצים מהחיים שלו, והוא מתחיל לקחת את האוכל ולהכניס למעיל. קצת, נשים פה בכיס פה, ולוקח קצת מהאוף ומהפרגיות פה, וקצת מהקובה והסיגרים שם פה. הוא ממלא את זה, מסתגלים עליו, עד שאחד אומר לו, תגיד לי, אתה השתגעת? מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, תשמעו. תשמעו מה אומר להם, אני זה אותו בן אדם. מה שהייתי לפני שבוע בחתונה בברית של ינקל זוכמיר, אותו בן אדם. כל מה שהשתנה זה רק מה? המעיל, אז שיוכל המעיל. זה הכבוד, זה כבוד. זה כבוד. והם נרדמו, כן. הם כבר מכירים את הסיפור הזה. זה אחד הפלאים עם ילדים. אתה יכול לספר להם את הסיפור. מה, תספר אותם? זה כן, אבל מה המשמעות של הסיפור העם הזה? כבוד זה חיצוני, זה חיצוני. אגב, איך הגמרא בשבת קוראת לבגדים של בן אדם? נכון, מכובדיי, מכובדיי, זה הבגדים, כאילו זה נותן, זה מאוד חיצוני. הכבוד האמיתי הוא לא כבוד, נגיע לרב קוק, תזכרו את זה, אבל הכבוד האמיתי זה לא משהו שאדם צריך לרכוש מבחוץ, אלא הכבוד האמיתי מגיע מבפנים, כמו שכתוב, כל כבודה בת מלך פנימה. עכשיו תראו משהו מעניין, אדם הלך ברחוב, ראה איזה נעל זרוקה של כדורסל, סתם נעל, כל הסרוכים כבר זה וזה, במקרה הטוב הוא לא יעשה לה שום דבר, במקרה הזה הוא יבעד בסתם, יתחיל לשחק איתה, ואם הוא אדם ממש זה, ייקח אותה, ישים אותה בפח. עכשיו הוא בא להרים את זה, הוא יהודי טוב וקשר, ארץ ישראל לא רוצה איזה, בא להרים אותה לפח, הוא נמצא, עזבו, לא ארץ ישראל, תגידו לי, לא יני, הוא נמצא במנהטן. והוא הולך שם ואז הוא רואה את הנעל הזאת, הוא בא להרים אותה, לשים אותה בפח, סתם חבל, אנשים יתקלו, בואו ברשות הרבים, פתאום שניים רצים כמו משוגעים, רצים אליו, אחד דוחף את החבר שלו, מתגלגל פה, תופס, מרים את הנעל, רץ, הוא רודף אחריו. אחרי זה, בסדר, תופס את האנשים האלה, אומר, מה קרה? אתה יודע מה זה הנעל הזאת? זאת הנעל שמייקל ג'ורדן בשנת 1998 זכה בה באליפות ה-NBA ואיתה זרק את שלושה. עכשיו הנעל הזאת במחילה היא מסריחה. אתה היית רואה אותה, לא היית מעיז אפילו, היית תופס אותה עם מסכת קורונה, שם אותה עם כפפות. וזאת נמכרת במחירה פומבית $3 מיליון. והחולצה של האור שזה, שככה נמכרת, שזכה איתה בגביע העולם בכדורגל, נמכרת ב-12. מאיפה מגיע? מה קרה? זה כבוד של פנים. בסדר, כל אחד לפי מה שהוא מכבד. אבל זה דוגמה לכבוד שהוא לא חיצוני, מבחוץ אין. אבל מבינים את הערך הפנימי שיש פה, מה זה אומר. בסדר, מי שאוהב כדורסל וזה, זה משמח אותו. אין, לא נתח... אבל זה דוגמה לכבוד שמה מבפנים ולא מבחוץ. זה כבוד אמיתי. אבל רגע, נמשיך, נגיע לשם עוד מעט. לפני כן, אומר רבי עובדיה מברטנורה, למה נאמר מאוד? למה נאמר מאוד? אומר משהו מעניין. מאוד מאוד. כן, הוא מביא את זה בפירוש שם על הגמרא של רבי לויטס במסכת אבות. אף על פי שבשאר המידות, הדרך האמצעית היא המשובחת. במידת הגאווה אין אוקיי. מה זה הדרך האמצעית? זה הרמב״ם, נכון? שביל הזהב, תמיד אומר לנו, אל תהיה, בדיוק, אל תהיה קמצן, אל תהיה פזרן, תהיה נדיב. אל תהיה פחדן ואל תהיה פזיז, תהיה אמיץ, וכן הלאה וכן הלאה. תמיד תלך בדרך האמצע, מה שישר ונכון. אבל יש מידות ספציפיות שבהן דרך האמצע היא לא טובה. כמו מידת הגאווה. ממנה תתרחק במאוד מאוד. ממש. למה? למה? אבל הוא מסביר למה. צריך לדייק פה. הוא אומר ככה, במידת הגאווה אינו כן אלא יתה לקצה האחרון, שורה שנייה, לפי שהגאווה היא מאוסה ביותר, ועוד, ואם אתם רואים אצל אחד מהפוסקים הראשונים האחרונים את המילה ועוד, זה אומר שיש פה הסבר נוסף. אנחנו לא עושים, אנחנו קוראים מהר. אבל יש פה שני הסברים, מדוע מהגאווה צריך להתרחק עם עוד אחד, שהיא מאוסה ביותר, ועוד הסבר למה, שרוב בני אדם נכשלים בה, ולא בדילים שמינה. מה הם שני ההסברים האלה? עוד רגע, מה אומר ככה? אחד, זה מאוד מסוכן. כשמשהו מאוד מסוכן, גם אם הוא לא מאוד קרוב אליך, אבל כשיש אירוע מסוכן, אתה מתרחק ממנו מאוד מאוד. גם אם הוא לא מצוי. שני דברים יכולים לגרום לך להיזהר ממשהו. או מבעיה שהיא אולי קטנה, אבל היא מאוד מה? מצויה. היא יכולה להתרחש בכל רגע. או בעיה שהיא לא כל כך מצויה, אבל אם היא קורית, היא מאוד מה? מסוכנת. וזה שני הטעמים שהוא מביא פה. אחד, היא מאוסה מאוד, כלומר, לאו דווקא מצויה, אבל היא מאוד מסוכנת. ושתיים, הוא אומר שהיא מאוד מאוד מצויה. איך זה, למה זה קשור? תוספות, במסכת פסחים. שואל תוספות במסכת פסחים. למה בחמץ, לא הבאתי פה את התוספות, אבל הוא אומר, למה בחמץ יש חומרות של החומרות שאין דומה להם בכל הלכות מאכלות אסורות? איזה חומרות אתם מכירים בחמץ שיש יותר משאר איסורי אכילה? איזה חומרה? מה? חמץ במשהו, חמץ במשהו. בל ייראה ובל ייבצא מהתורה, מה עוד? אסור בהנאה, בסדר? עם חמץ שעבר עליו הפסח, נכון? עוד משהו, כדי לפסול חמץ, נכון? יש תמיד החמץ הזה שתקוע בפריזר שם, איפה שיש את הרשת הזאת, שאתה לא מבין למה עשו אותה? מכירים את הרשת הזאת שאתה צריך לפרק? אני, כבחור צעיר, טרי נשוי, עוד לפני שקצת ידעתי פה ושם הלכות, גם בהלכות פסח, הגעתי למקרר, הייתי מפרק אותו עם הברגים, מוציא את זה, יש שם איזה קלקר כזה, once הוצאת את הקלקר, אין דרך חזרה, לא יחזור, לא משנה, מפה, תדרוב אותו, זה, אבל אתה אומר לעצמך, למה עשו את זה? ואתה רואה שם את כל הסומסומים, נכון? אתה רואה את זה, וסומסום זה לא חמץ, אבל אתה אומר, סומסום זה אומר, היה לחם, זה, מה עושים שם? משפריצים. אפשר להשפריץ, למרות שגם זה לא צריך, מקרדיה, אבל לא משנה. איך משפריצים? כדי שלא יהיה ראוי למאכל? כלב, נכון? למה כלב? בכל המאכלים מספיק שזה לא ראוי למאכל אדם. אבל בשאר המאכלים, ברגע שלא ראוי למאכל אדם, זה לא איסור. פה אפילו שלא יהיה ראוי למאכל כלב. זה גם אספקט של הנאה שלא תיתן לו, אבל למה לפסול את זה שלא ראוי? כל הדברים האלה אומר תוספות שני טעמים. בגלל שחמץ, קודם כל, זה איסור חמור בקרת, אין לנו עוד איסורי אכילה, חוץ מאכילה ביום כיפור. אבל אין לנו עוד איסורי אכילה שהם בקרת. אדם שאוכל חזיר, מלכות. להבין. אדם שאוכל בשר וחלב, חמור מאוד מלכות. אבל קרת זה בחמץ, בפסח. ועוד טעם, בגלל בדיוק אותה לשון, לא בדי לאין שמיניה, יש לך חמץ בכיסים כל הזמן. כשמשהו מאוד מאוד מצוי, אתה חייב לייצר מה? מנגנוני הרחקה מאוד גדולים. לא יהיה ראוי למאכל כלב, גם בא להיראה וגם בא להימצא כל מיני דברים כאלה. אז זה הנקודה פה. הגאווה היא גם מסוכנת מאוד, וגם מאוד מאוד מצויה, כפי שביארנו. וגם הרמב"ם אומר את זה. יש דעות במקור הזה שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינונית. יש דברים שבהם לא טוב דרך האמצע, אלא יתרחק מן הקצה האחד לקצה האחר, והוא גובה הלב. שאין דרך טובה שיהיה אדם ענף בלבד, אלא לא להיות באמצע, אלא ממש שפל רוח. ולפיכך נאמר במשה רבנו, ענף מאוד, כלומר שזה משהו שמאוד צריך להשתדל בו ולהתרחק מהדבר הזה. וזה הדרך להגיע באמת לקרבת אלוקים על ידי הענבה, כי אותו סיפור מפורסם, אני חושב שהרוב של הציבור מכיר את הסיפור הזה, בגמרא במסכת תענית. הגמרא שם מביאה שכמו שהמים, התורה נמשלה למים. וכמו שהמים יורדים למקום נמוך, ככה התורה היא נקלטת והיא גורמת לדבקות בקדוש ברוך הוא רק למי שהוא זה. היום צריך לדעת את זה. יש היום הרבה תלמידי חכמים גדולים בתורה, אבל אחד הדברים שצריך לדעת ולבחון זה שאדם הוא יודע להסתכל לאנשים בעיניים, שהוא לא אף על עצמו, וזה, אלא גם הענווה היא מאוד משמעותית כדי לדעת עד כמה התורה באמת נקלטת בבן אדם. וכך אומרת אמר רבי חנינא במקור 11, למה נמשלו דברי תורה למים? זה כתיבו כל צמא לכל המים, מה מים מניחים מקום גבוה? והולכים למקום נמוך, אז דברי תורה הנה מתקיימים אלה במי שדעתו שפלה. ולמה היא נמשלה במים ויין וחלב? מה שלושה משקים הללו לא מתקיימים אלה בפחות שבכלים? כלומר, אם אתה תשים חלב, תשמור עליו בכלי מתכת. לא במקרר, אלא זה מה יקרה? לא, הוא יחמיץ הרבה יותר מהר. דווקא אם תשים את היין בכלי חרץ ולא מתכת, זה מה שישמור על היין. בחבית, בחרץ, בדברים פשוטים יותר. ומתוך כך מספר את הגמרא, על ביתו של הקיסר ורבי יהושע בן חנניה, שהיא הסתכלה עליו ואמר לו, תראה איך אתה נראה, במחילה, אתה לא, איי איי איי, והוא אומר לה, מה זה קשור? מה זה קשור? והוא אומר לה, רגע, אני לא היה, כן, אבל התורה היא מכובדת. למה שהתורה המכובדת תהיה בכלי מכוער כמוך? ואז אומר לה, אם כן לשיטתך, אם כן לשיטתך, מדוע שהקדים של היין של אבא שלך, למה הוא שם את זה בחרס? שיעביר את זה, הוא איש חשוב, שישים את זה בכלי זהב, ישים את זה בכלי מתכת. זה מה שהיא הלכה ואמרה לאבא שלה. אבא, אבא, למה ככה? אנחנו אנשים מכובדים. למה היין שלנו לא בכלי חרס, הוא בכלי חרס ולא בזה? הלך, העביר את זה. אחרי כמה ימים בא לשתות היין בשבס, בא לעשות קידוש, מה היין? הלך היין. הוא בא אליה, אמר לה, בינתי, מה, מי אמר לך את הדבר הזה? מה זה ככה? למה אמרת לי זה? הוא אומר, נכון, מה הכי קל לומר לבן אדם? האישה שנתת עם אני, תמיד להשליך לאחרים. הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם. בסוף זה מגיע אליך חזרה, נכון? אבל הוא אשם. זה מה שהיא אומרת לו. רבי חנניה, כן, רבי יהושע, רבי חנניה ברידי, הוא אמר לנו, רבי יהושע בן חנניה, הוא אמר לי את זה. אז הוא קורא לו, אומר לו, מה? אומר, לא, אני אמרתי את מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי איך התורה המכובדת שלכם נמצאת באדם במחילה מכוער כמוך, ראוי לה להיות בכלים ראויים ומכובדים ויפים. אז אמרתי לה, אם כן, למה היין החשוב של אנשים מכובדים? זה מה שאמרתי, מה שהיא אמרה לי, אמרתי לה. וזה לימד אותנו כלל חשוב, שזה לא נמדד על פי החיצוניות, לא במראה ולא בכבוד ולא בתארים, אלא זה נמדד בפנים של האדם, והתורה תיקלט, והתורה זה קרבת אלוקים תיקלט במי שיש לו את הענבה. ולכן משה רבנו היה הספקלריה המהירה, הנביא שזכה לפה אל פה הדבר בו במראה ולא בחידות, שבכל רגע ורגע בפתאום, כמו שבפרשה מופיע, נכון, למרים וכו'. למה? כי היה לו את הענבה הזאת. ולקראת סיום, ממש לקראת סיום, יש משהו מאוד מעניין בסליחות, שאני חושב שאפשר להבין אותו על פי הדברים הללו. כן, בסליחות שלנו אנחנו אומרים את הדברים המפורסמים, את מי שענה, נכון? מי שענה לאברהם אבינו, מי שענה זה וזה. וכן, אחרי זה נעשה פה, אחרי זה נעשה פה שירה בציבור, בסדר? מי שירצה, מי שירצה באחת, בסדר, באחת, פרקי תהילים עד אחת, באחת עושים, יש מין, אז חמש דקות לפני כן. בכל אופן, לא, זה היה בצחוק, לא באמת. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, מי שענה ליצחק בנו, כל הגדולים, אתה אומר, מי שענה לאברהם, מי שענה זה, באמת, יהושע בגלגל, כאלה, דניאל בגובה הריות, ואז בסוף כתוב, כן, שהקדוש ברוך הוא גם כן יענה לנו, ואני שואל, איך הוא יכול לענות לנו ולעשות את ההשוואה הזאת, אחרי שדיברנו על אברהם אבינו, ודיברנו על יצחק, ודיברנו על יעקב, ודיברנו על כל הגדולים, איפה אנחנו נכנסים שם? מה זה רלוונטי? שמי שענה לאברהם, שהוא יענה לנו. אברהם, זה אברהם! אתה יודע, מי שעזר ליהושע, דניאל, זה גדולים, אז למה שהוא יענה לנו? שמעתי יפה בשם רב אושר וייס. הוא אומר, למה? כי איך מסתיים הדבר הזה? רחמנה דעני לתבירי ליבה עננן. מה זה תבירי ליבה? שבורי הלב. בעלי הענבה, אנשים הפשוטים. לא אנשים שמלאים בשלמות וגאווה. רחמנה דענה למכיחי רוחה. מה זה מכיחי רוחה? שפלי הרוח, אלה שמח רוחם. הוא יענה לנו. כשאדם מצליח להגיע למדרגה הזאת, שיש לו ענבה אמיתית, הוא עולה למדרגת הגדולים הללו, והוא יכול להגיד, כמו שענית להם, תענה לא בגללי, אלא כי כשיש לך את הענבה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא שומע ומקשיב לך. ונסיים לדברי הרב קוק, שמדבר על כך במידות הראיה במקור 14, הוא מדבר על הדבר הזה, והוא מדבר על הנקודה הזאת, שמה שאמרנו, האם כבוד מגיע מבפנים או מבחוץ. העולם הרגיל מחפש את הכבוד מבחוץ, כמו הסיפור על ההוא עם המעיל שהלך, וברגע שהוא שם את המעיל היפה הזה, פתאום מכבדים אותו. זה לא כבוד אמיתי, זה פייק. והוא צחק על כולם כשהוא לקח את האוכל ושם בכיסים, והוא לימד אותם שבאמת זה כבוד חיצוני. ומי מחפש את הכבוד החיצוני? כשאין את השלמות הפנימית. אבל אדם שנאמן לדרכו ונאמן לרוחו, הולך בדרך אבותיו, הולך בדרך המסורת, הולך בדרכה של תורה, הולך עם מה שנכון לו, עם הכישרון שלו, עם היכולות שלו, וממלא את עצמו מבפנים, הוא לא צריך לחפש את הכבוד הזה מבחוץ, ואז הוא זוכה לאותו כבוד פנימי כמו הנעל הזאת, שמבחוץ היא לא נראית, אבל באמת, בת מלך, כל כבודה בת מלך פנימה, זה מגיע מבפנים. ותראו את הרב קוק שמדבר על זה במקום 14, ובזה נסיים. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן, הטבע מחפש להשתלם מהחוץ. אם אדם חסר מבפנים, הוא מחפש את זה מבחוץ. בואו, איך אני מקבל את זה? כי אין לו זה. אבל הפוך. רק במעמד שיפלו את הנפש. כן, להפך. כלומר, שאדם הוא מבפנים לא שלם. הוא מתעורר לחשק להתעדר בפני אחרים, להראות לאחרים, כמה אני וזה, כי הוא מחפש את הכבוד שיגיע מבחוץ. אבל זה לא טוב. בין במה שיש בו, מה שאין בו. על כן חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית, ומתוך השלמות הפנימית הזאת, אז הוא גם כן לא יחפש את הדברים שיבואו אליו מבחוץ. ולכן על משה רבנו, שהיה גדול שבגדולים, נאמר עליו שהאיש משה ענב מאוד, והסברנו למה דווקא מידת הענבה שייכת למשה, ומה זה המושג של מאוד. הסברנו איך משה הוא זה שכותב את זה, ואיך שיאה של הענבה מתגלה בזה שהוא דווקא כותב את זה, כי הענבה זה לא להיות נבח, אלא להיות שליח, להבין את תפקידך ושהכוח שלך מגיע מהקדוש ברוך הוא. וראינו גם כן עוד מקומות נוספים שבהם הופיע מושג מאוד, וראינו כי זה מקומות שבהם צריך גם כן זהירות גדולה. שאלה, כן?
זה הערה, הסתכלתי פה במדרש רבה, בספר שמות, אז כתוב שם שכשמשה רבינו כתב את ספר התורה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו כמות של דיו שסיפקה בדיוק לכתוב את ספר התורה. כשאדם לוקח, אדם רגיל כותב משהו, אז הוא כותב ויש לו הרבה דיו שם מספר.
הכל מדויק.
כמות הדיו הייתה מדויקת על המיליגרם.
ואתה מחזק בזה. כן.
נו. כתוב שם שמשה רבינו בשני מקומות שכתוב ביקרא שבן משה בספר ביקרא שהוא כתב את א' אז השאר לו כמות קטנה של דיו, וכשכתוב והאיש משה ענב מכל האדם אשר אתה ידע, כשכתוב ענב הוא כתב את זה, תסתכלו כתוב שם בלי יוד.
כן, חסר.
אז חסר את היוד וחיוד את דיות א', השאר לו כמות דיו. אז הוא לא רצה לבזבז הוא לא רצה לבזבז את הכמות של הדיו הזאת, וסתם
שם
לשפור את זה או להשאיר את זה בעת, אני יודע. הוא שם את זה על המצח שלו כדי ש...
יהיה לו
לסימן. הוא שרד מהר סיני, וכולם ראו שירד שתי קרני הוד, ולא הבינו מה זה. והוא לא הבין למה אנשים פוחדים ממנו. זה שתי הקרניים, משתי ה...
מהדיו שנשאר.
ששתי הטיפות של האלף ושל הזה,
יפה, יפה.
יפה. כשהוא רצה לברוח מכל זה, אז
שם זה מה שאיר כלפי חוץ. יפה, יפה, יפה מאוד. חזק וברוך. ברשותך אני כבר מוסיף את זה לדף מקורות. בסדר? יפה, יפה מאוד. כן, בסדר גמור. אז חזק וברוך לכולם. שנזכה בעזרת השם להתעלות בכל המידות, לתקן את המידות שלנו, זו עבודה קשה. ומתוך כך נזכה להידבק בקדוש ברוך הוא. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה